טוב, שלום, אנחנו בספר דרך השם, מתחילים חלק שלישי שלו, פרק ראשון בחלק שלישי, בנפש האדם, ברוח הקודש והנבואה ופעולות שלו כדרך הטבע. פרק ראשון בעניין הנפש ופעולותיה. הנה, כבר נתבהר, חלק א' פרק ג', עניין האדם שנמצא בו מה שלא נמצא בשום נברא אחר, דהיינו, ההרכבה שנרכבו בו שני מציאויות, אולי זה שתי מציאויות, שני מציאויות רחוקים ונבדלים זה מזה, הגוף והנשמה. וזה כי הנה יש באדם מציאות נפש כמו שיש לכל בעלי החיים, משמשת להרגשה ולהשכלה החקוקה בטבעו. אז קודם כל, שם הרמח"ל בחלק א', ובהר שהאדם הוא הבריאה היחידה, נברא היחיד שהוא מורכב. כלומר, כל הנבראים הם או מן התחתונים, דומם צומח חי, או מן העליונים, מלאך וכדומה. אבל האדם, כלומר מן הרוחניים, כן? האדם יש בו גם גשמי, גופני, חומרי, וגם רוחני, הנשמה. והרכבה הזאת היא בעצם האיזון בין הגוף והנשמה, זה כל המטרה או המלחמה של האדם בעולם הזה. בסדר? הכל סביב הנקודה הזאת. ועניין הנפש הזאת, הנפש שהיא משותפת לבעלי החיים, נפש הבהמית, בכל בעלי החיים הוא... טוב, עכשיו עדיין הוא מדבר, סליחה, בחיות. לא, באדם, באדם. עניין הנפש הזאת בכל בעלי החיים הוא מציאות אחד דק מאוד, נמשך ובא ותוך הזרע אחרי יקלטו, הוא עצבו מתפשט והולך, ובונה את הגוף במה שראוי למין ההוא, וכן מתפשט עמו בהתגדלו, ובו תלוי ההרגש, וכן ההשכלה הראויה למין ההוא. זאת אומרת, בחיה יש נפש טבעית כזאת, נפש בהמית, והיא פועלת את הפעולות דרך הגוף של החיה. זה הרוחניות הגופנית, זה רוחניות שהיא מצומצמת מאוד, כן? הנפש. היא לא עולה למעלה, מי יודע, הנפש הבהמה, כן, נפש האדם אולי למעלה ונפש הבהמה יורדת היא למטה. זה רוחניות שדקה, לא גדולה. והנה, כי הנה בבעלי החיים עצמם יש הפרש גדול בהשכלתם, והשכלת בני האדם נבדלת מהשכלת כולם הבדל גדול. זאת אומרת, יש חיה שהיא צריכה לטרוף, היא צריכה לברוח מן החיה שרוצה לטרוף אותה, היא צריכה לעשות את הפעולה שמתאימה לחיה הזאת וכו'. אז זה עניין הנפש שלה, היא נותנת את התכונות שלה, את המידות הטבעיות שיש לחיות, ומין כזה תכנות על התכונות שלה וגם על הפעולות שלה, כן? הדבורה היא לא... היא מתוכנתת לעשות כוורת בצורת משושים כזאת, ולהפיק דבש מן הצוף וכולי זה. אבל אם הדבורה מתה, נניח שאין נפש, כן? אתה יכול לראות את הגוף שלה, הגוף שלה הולך ומתפורר עם הזמן וכולי, אבל הנפש היא כבר לא קיימת, אין בתנועה, אין בהרגשה, לא בכלב, כן? אין לו מחשבה, אין לו הרגשה, אין לו זיהוי, אבל הגוף לפניך. בסדר? זה החיות, האלוהי המחיה, הקטן הזה שיש לבהמה, הוא נעלם. והנה, הנה, בבעלי החיים עצמם יש הפרש גדול בהשכלתם, והשכלת בני האדם נבדלת מהשכלת כולם, הבדל גדול. אז האדם הוא מה שהרמח"ל פה כותב, זה גם עניין שהוא מהותי לכל שאר התכונות של החיה. בגלל שהאדם אוכל וגם הסוס אוכל. אבל הסוס, בגלל שההשכלה שלו היא נמוכה, אז גם האכילה שלו היא נמוכה. והאדם דווקא שהוא, בגלל שיש לו השכלה גבוהה, ועדינות אסתטית כזאת וכו', אז הוא לא אוכל מאבוס או מהרצפה כמו הסוס, ושותה מים מלוכלכים כאלה, אלא הוא אוכל עם סכין ומזלג, צלחת, ונהנה מהריחות, ומהשילוב בין הטעמים וכו'. זאת אומרת, האכילה היא שם משותף, אבל זה האכילה של נפש האדם, וזה שהיא מהותית שונה לחלוטין. זה נראה אכילה של סוס או של חמור, והשכלת בני אדם הבדלת מהשכלת כולם, הבדל גדול, ואולם כל זה נעשה בנפש הזאת כפי חוקה הטבעי, וכפי הכנת הכלים המשמשים לה, בכל מין ומין לפי מה שהוא. והנה בנפש האדם ייבחנו בחינות וכוחות, גון הדמיון, הזיכרון, השכל והרצון. כולם כוחות בנפש, מוגבלים בגבולים ידועים ופועלים בדרכים מיוחדים. אז הוא תאר פה הרמח"ל כמה כוחות, נפש האדם. יש את הכוח המחשבתי, שהוא בעצם כוח רוחני יותר, השכל. ויש גם כוחות שהם יותר גופניים, כמו הדמיון. הזיכרון, וגם לילד יש, אבל שאין כן, לילד אין מחשבה מפותחת וכוח אנליטי. השכל זה, האחיזה בסדרים המציאותיים על ידי מוח האדם, והרצון זה ההתעוררות של האדם לעשות משהו. כולם כוחות בנפש, מוגבלים מגבולות ידועים, פועלים בדרכים מיוחדים. הדמיון והזיכרון זה, הזיכרון הוא בעצם חלק מן הדמיון. הוא קשור לזה. בסדר? למרות שיש זיכרון שהוא יותר, יש זיכרון ויזואלי, יש זיכרון שמיעתי, יש זיכרון שהוא גם יותר מופשט מלמעלה מן הדמיון, אבל בעיקר הוא נשען על המקום הזה של הדמיון. אמנם מלבד כל זה, נמצא עוד באדם מציאות נפשי, נבדל ועליון מאוד, ואין התכלית בביאתו באדם, אלא לקושרו בשורשים העליונים, שיש לו להיקשר בם, להיות מעשיו מולידים תולדותם בכוחות עליונים, בכוח גדול. כלומר, חוץ מהנפש הבהמית שיש לאדם, יש לו גם כן מציאות נפשי נבדל ועליון מאוד. מה זה המציאות הנפשי הזאת? תכף אנחנו נראה. הוא ידבר פה תכף על הנשמה של האדם, שיש לו להיקשר בם, השורשים העליונים, להיות מעשיו מולידים תולדתם בכוחות העליונים בכוח גדול. ובמציאות הזה נמשך השפע הנשפע אל האדם מן המקורות העליונים ומנו בנפש שזכרנו ממנה בגוף. זה הנשמה. אז עכשיו הוא אומר, והנפש העליונה, נפש העליונה שהוא דיבר עליה, יש נפש העליונה, זה הנשמה. היא נקראת לפעמים נפש אלוהית, כמו בספר התניה, ויש לעומת הנפש הבהמית, שהיא מקושרת עם הדם ועם הגוף. אז זה, כל זה, זה רמוז בפסוק, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה. עד כאן מה מתואר? הצד הגופני, גם הנפש הבהמית. ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. אחרי שיש את האדם כולו, את כל החבילה הזאת, אז נפחת בו נקרא אדם נפש חיה, והחבילה הזאת היא בעצם הרכבה בין התחתונים ובין העליונים, אבל היא הופכת את התחתונים לעליונים מאוד. כלומר, אף על פי שהרמח"ל הוא מתאר פה את הגוף בתור דבר שהוא יותר חומרי ובהמי וכולי, הנפש, אבל יש גם הסתכלות אחרת שאחרי החיבור הזה גם הגוף כמובן הוא מתעלה, והוא גם יש צד שהקודש שמופיע בחומר, בחול, הוא קודש מאוד עליון דווקא. דווקא בגלל שהוא מחובר אל העולם הזה, מחובר אל הגשמיות, הוא משנה את הגשמיות, הוא פועל וכו'. זה עניין של המצוות, כל האידיאלים האלוהים שמופיעים בחיי החול. השלה אמר, הגוף קודש והנשמה קודש קודשי. כבר הסתכלות מרזית שהיא לא שונה מהרמח"ל, אבל היא מגדירה את הדברים בצורה שהיא יותר מתאימה לדור של גאולה. כל השנים דיברו חז"ל כמו הרמח"ל, גם הרמח"ל, אבל הרב קוק כבר ניסח את הדברים בצורה היא לא חולקת חס ושלום, אבל היא דווקא מהירה בחינה חיובית שיש בכל הגוף והחול וכו', מצד הקודש שמתגלה ומתפשט דרכם. אז זה צריך לשים לב. בכל מקרה, אז כן, הוא יגיד את זה תכף גם בפירוש. הנפש העליונה מנגת את התחתונה ופועלת בה הפעולות המצטרכות בכל זמן מזמני האדם לפי היחס שהוא מתייחס והקשר שהוא מתקשר עם העליונים. והנה הנפש הזאת מתקשרת בתחתונה, והתחתונה בחלק היותר דק שבאדם נמצאו הגוף ושתי הנשמות מתקשרים זה בזה. אתה שם לפתאום קורא לזה נשמות, אז לפני זה נפשות. יש הרמב"ן בשער הגבול, הוא כותב ככה: והנה הנפש הזאת מתקשרת בתחתונה, והתחתונה בחלק היותר דק שבדם. אז על הקטע הזה ברמח"ל, אז יש מקור ברמב"ן בשער הגבול, הגמול זה בעמוד רפ"ז, הוא אומר: נקשרה הבריאה הדקה הזאת הרוחנית המהירה ברוח החיים, והיא אצלם נפש אחרת באדם. ונצמדו שתי הנפשות הדקה הקיימת בגסה ממנה בעלת התנועה הנמסכת בחום הטבעי בדם. כן, אני ממשיך. והנה פני הקשר הזה שנקשרת נפש זאת בגוף על ידי הנפש התחתונה נמצאת מוגבלת בגבולות פרטיים, ונמנע ממנה השתתפות והעסק עם הנמצאים הרוחניים ונבדלים כל זמן היא אותה מתקשרת עם הגוף, דהיינו כל ימי חיי האדם. אז פה זה כבר ברור שהוא מדבר על הנשמה. אם עד עכשיו הייתה עוד איזושהי התלבטות, אז פה זה פשוט. כי מה אומר פה הרמח"ל? שבגלל שהיא נקשרת בגוף על ידי הנפש התחתונה, נמצאת מוגבלת, מוגבלת בגבולים פרטיים. מה אתה שומע? שלפני זה לא, נכון? נשמה היא לא הייתה מצומצמת לפני זה, וגם כשהיא נפרדת מן הגוף. אבל עכשיו היא לא יכולה בעצם להתרומם לרוחניות, היא מוגבלת, היא נאחזת בגוף. מתי היא יכולה? בשינה. בשינה מה שנשאר ומחיה את האדם זה נפש בהמית, חלקים ממנה, אני יודע, משהו מאוד מצומצם, זה יכול להיות מאוד מצומצמת. לכן אדם יש לו כל מיני דמיונות כאלה בשינה, אם זה חלום נמוך, דמיונות וזה זה שיגונות. אם זה חלום עליון, אז זה כבר בא ממקום הרבה יותר אצילי, אבל אנחנו נראה את זה בהמשך. הוא ידבר תכף על החלום, על חוכמת החלום וכו'. זה ממש קרוב, אנחנו קרובים לשם. זה פה בפרק ו', כאילו בחלק ו' של הפרק הזה. כן. אז מכל מקום, הנשמה היא מקושרת עם הגוף. כל ימי חיי האדם הוא מתפעלת ממעשה הגוף להתקשר על ידם באור הבורא יתברך שמו. מה הכוונה? מתפעלת. נשמה עצמה אין שינוי בה, אבל יש שינוי בהופעתה. ככל שהאדם הוא יותר צדיק, הנשמה היא מתפשטת יותר, מתגלה יותר, מופיעה יותר. כמו שאור השמש הוא מתפשט יותר בירח. אבל באדם שהוא פחות צדיק, אז יש יותר חושך בירח ומעט אור. זאת אומרת, הופעת הנשמה היא קשורה למעשה האדם. מתפעלת ממעשה הגוף, אם האדם הוא חי בקדושה, בתארה, במצוות, ותפילה, ולימוד תורה, אז האדם הוא מקושר על ידם באור החיי, בורא, יתברך שמו, או אם האדם הוא עובר עבירות, חס ושלום ודברים כאלה, אז לנטות ממנו להידבק בכוחות הטומאה, וזה תלוי היא כוננה לשלמות המעוטד או התרחקה ממנו. מה זאת אומרת לנטות ממנו ולהידבק בכוחות הטומאה? עוד פעם, אתה יכול לחזור? סליחה. כן.
בהתאם לזה היא כוננה לשלמות המותג או התרחקה, ובהתאם לזה היא בעצם מתקרבת ומתרחקת לייעוד שלה, לייעוד שבו היא הייתה אמורה לרומם את החומר, לרומם את הגוף.
בדיוק, אבל עכשיו מה שהוא אומר פה, הוא מתפעלת ממעשה הגוף להתקשר אדם באור הבורא יתברך שמו, או לנטות ממנו להידבק בכוחות הטומאה. הנשמה עצמה היא נדבקת בכוחות הטומאה? לא. הנשמה, אלוקאי, נשמה שנתת בי תאורה. אלא מה כן דבק בכוחות הטומאה? הנפש היא מדבקת פה. כן, זה כמו אור השמש שמופיע בירח, אבל הוא גם דבק, האור הזה שמופיע בחושך. כי יש גם חושך שם.
נכון?
כן.
אם הנפש התחתונה היא מאוד חזקה ביצרים האלה, אז הנשמה פחות מתבטאת.
כן.
יותר מתכסה בעננים.
כן. ככה זה בפשטות. ככה זה בפשטות. הוא אומר, הוא מתפעל במעשה הגוף להתקשר אדם באור הבורא יתברך שמו, או לנטות ממנו לדבק בכוחות הטומאה, ובזה תלוי היא כוננה על השלמות המעוטד או התרחקה ממנו, עד כמה האדם הוא נאמן לעצמיותו, הוא חושף את הנצח שבו, את הנשמה האלוהית, והיא פועלת באדם ומנהגת את הנפש התחתונה ומדריכתה, זה האלוהי המחיה את האדם הנשמה, מדריך עם האדם יונק הדרכה, כן? וחוקקת בה ציורי ההשכלה לפי הכנתה, ומולד בה המחשבה והרצון כפי הצד אשר תיתה לו. זאת אומרת, הנשמה משם מקור ההערה. ככל שאדם ראוי, יש לו השגות יותר עליונות. זה גם קשור בכישרונות של הנפש התחתונה שלו יותר. כן, זיכרון, דמיון, תפיסה, אבל גם כמובן במצב המוסרי שלו, הרוחני שלו. וחוקקת בה ציורי ההשכלה, זה ציורים רוחניים, לפי הכנתה. הוא מולד בה המחשבה והרצון כפי הצד אשר תיתה לו. זאת אומרת שהנשמה היא רוכבת על גבי הנפש. יש ביניהם עוד נקודת חיבור, זה הרוח. אנחנו תכף נראה בזה. תכף, אני אומר את הכל עכשיו על דרך כלל. כי כל דבר פה אפשר להיכנס לפרטים, לפרטי פרטים, אבל אנחנו פה בינתיים לפחות על דרך כלל מדברים על זה. ואומנם, אף על פי שקראנו על דרך כלל נפש אחת, הנה באמת היא בעלת חלקים רבים במדרגות שונות, כבר נוכל לומר שנפשות רבות הן שמתקשרות זו בזו, כטבעות השלשלת, כמו שמכולה נבנית השלשלת ההיא, כמו שראוי לה. כן, מכל אלה המדרגות הנפשיות נבנה כלל הנפש העליונה שזכרנו. וכולם קשורות זו בזו, והאחרונה בנפש התחתונה והתחתונה בדם, כמו שזכרנו. זאת אומרת, יש נפשות רבות. מה זה נפשות רבות? זה מדרגות רבות. בעצם האדם הוא אינסופי. הוא מתקשר אל העליונים, אבל זה מתחיל מאיזשהו כלי קיבול. הגוף, למעלה ממנו יש את הנפש הבהמית שהיא נקשרת בדם. למעלה ממנו יש רוח, נשמה, חיה יחידה. תכף אנחנו נראה את זה, הוא בעצמו יקרא את זה בשמות האלה. וזה בהמשך. והנה כלל חלקי הנשמה מתחלק לחמישה, נקראים נרן חי, כן? נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. זה הכלל חלקי הנשמה. גם בכל, תוך כל חלק הזה יש עוד בחינות שונות, כן? בכל מדרגה כזאת שהמקובלים מדברים עליהם, האריז"ל מסביר עליהם וכולי, בכל מקום בפשטות, על דרך כלל, שגם זה לא כל כך פשוט וזה חידוש גדול, שמה שאנחנו קוראים על דרך כלל נפש אחת, זה לא נפש אחת, אלא היא באמת בעלת חלקים רבים ומדרגות שונות, כמו כטבעות השלשלת. טבעות השלשלת, אבל הטבעות השלשלת זה רק הקישור ביניהם, כי פה זה אפשר לדמיין שלשלת שיש לה טבעת קטנה, אחרי זה טבעת יותר גדולה, אחרי זה יותר גדולה וכו'. הטבעת הקטנה גודלה כמדרגה התחתונה יותר של הטבעת שמעליה. יש נגיד 10 מדרגות בטבעת תחתונה, היא כחיות כל הבאה שאחריה. זה בעצם עד מתי, עד איפה? עד אינסוף. הנה זה כתוב פה, בנפש החיים ומבידיה. הגימל מדרגות, נרן, כן? נפש רוח נשמה. שכל אחת מהם תתקשר בחינה הראשונה שלה, העליונה בבחינה התחתונה של המדרגה שעליה כעניין השלשלת, שכל טבעת ממנה קצה העליון שלה נאחזת ונכנסת תוך קצה התחתון של הטבעת שעליה. זה נקרא אצל המקובלים סוד כתר מלכות הדבר הזה. יש שיר כזה של רבי שלמה אבן גבירול. קשור לנקודה הזאת, מכל מקום, יוצא שכל המדרגות הכי עליונות הן מופיעות במדרגה הכי תחתונה, רק שהן מופיעות בצורה של העלם, בצורה ש דקה יותר, פחות ופחות נוכחות. אבל המדרגות הכי עליונות הן מופיעות בהופעה הכי חיצונית, בגלל שהכל מקושר בהכל. ככה מבאר בעל הלשם, לשם שבו והחלמה. אז רב אליושי, הוא היה סבא של הרב אליושיב שנפטר. הוא היה מגדולי המקובלים שבדורות האחרונים. ויש לו כאילו דרך בפני עצמה.
הרב אליושיב שלמנו לא מקובל,
נכון? זכרונו לברכה. אני לא יודע. אני לא חושב שהוא מוגדר כמקובל, כן. אבל מה הוא ידע ולא ידע, אני לא נכנס לזה. אבל בכל מקרה, הוא אומר, הוא כבר אפשר שיסתלקו קצת מן החלקים האלה בזמן מן הזמנים, וישובו אחר כך. אגב, הרב ציודה, ראיתי שהוא כותב על זה, בצמח צבי, שהוא בשוויץ עם אבא שלו היה, והם קיבלו ספרים של הלשם, הוא ואבא שלו. יש לו ספרים יותר של הקדמות ושערים, וספרים שהם כבר הכל עמוק פנימה בכל אופן. זה עכשיו הוא אומר פה חידוש, הוא כבר אפשר שיסתלקו קצת מן החלקים האלה בזמן מן הזמנים, וישובו אחר כך, או יתווספו עליהם מדרגות, וילכו להם אחרי כן, ולא ייראה רושם מכל זה בגוף כלל. כי כבר אין פעולת הנפשות האלה בגוף, דבר מורגש, ואינם מוספים או גורעים לא בחיות ולא בהרגש, אלא פעולתם במשהו עניינו של האדם באמיתו, ויחסו עם השורשים העליונים, כמו שהוא ראוי להיקשר בהם. הוא אומר פה עכשיו דבר מאוד עמוק. בעצם הגוף שלנו זה חבילה שמקפלת, או הנפש התחתונה, את כל העולמות העליונים. אבל אפשר שיסתלקו קצת מן החלקים האלה בזמן מן הזמנים. מתי? למשל, יש דוגמה שסופר על אסתר, שהיא הלכה בבית הצלמים בדרך לחשברוש. אז היא הייתה צריכה לעבור בבית הצלמים. בית הצלמים, הכוונה, המקום של העבודה זרה שלהם, של הפרסיים. והסתלקה ממנה שכינה. היא אמרה, אלי, אלי, למה עזבתני? או כשאדם כועס. כתוב, אם אדם כועס, אם חכם הוא חוכמתו מסתלקת ממנו, נכון? אם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו. זאת אומרת, המהות הפנימית שלו, שעל שמה הוא נקרא חכם, אף על פי כן מסתלקת. אז בספר הזוהר הוא גם מתייחס לנקודה הזאת. כתוב, אי ברנש קאיס אקר מיני נשמת העילאה קדישה. כלומר, אם אדם כועס, נעקרת ממנו נשמה העליונה הקדושה, למישרי באטרה סיטרה אחרה, ושורה במקומה סיטרה אחרה. כלומר, יש חלל כזה או הופעה של רוח אטומה ממש. ואפילו קד עתי אי ברנש ואקר להוא מגווה, כלומר אפילו אדם עוקר את הכעס מעצמו מכל וכל, כן, עושה תשובה על זה לעלמין, הוא עוקר לעולם, ולוותר השתדל להתקד של עולם שחרה וקדוש הדשמת הקדיש העלה. הוא משתדל אחר כך להמשיך קדושה של הנשמה עליו, כדן ולוואי דתקדש, וכיוון דארכת מיני זימנה חדה, כמה יעבד ברנש הדתיתו להתרה. כלומר, אחר כך הוא משתדל להתקדש ולהמשיך אותה קדושה של נשמה הקדושה עליו, הלוואי שהוא יתקדש ויצליח. בגלל שברחה ממנו פעם אחת, כמה יעבוד האדם עד שתשוב למקומה. זה לא כך פשוט. כשאדם לפעמים נופל למוחין דקטנות, לחזור למוחין דגדלות, בגלל איזה חיסרון שלו, משהו כזה, כעס, או דברים כאלה, אז לא כך פשוט. אז אומר, כבר אפשר שיסתלקו קצת מן החלקים האלה בזמן מן הזמנים, וישובו אחר כך, או יתווספו עליהם מדרגות. לפעמים מתעברת באדם נשמה, גם יכול להיות ש בספר התניא הוא מבאר שאדם כולי ואולי מתעברת בו לפעמים נשמה של צדיק. יש נשמות צדיקים, הרמח"ל כותב בפתחי חוכמה ודעת, שהן מתעברות בנפש אחת ויחשבו לה לרוח ונשמה, ואם יזכה לעיבור יותר גדול מזה, אז ראשונות נבלעות באור אחרונות, וסוף סוף יהיה להם נרנחי. טוב, מתי מתעברת באדם נשמה? לא, בכלל לא בלידה. כן, מהלך השנים. יש ב... אגב, על הנושא מקודם, האריז"ל הוא כותב שכאשר האדם כועס, אז מסתלקת ממנו הנשמה, ונכנסת בו נפש מצד החיצונים. הוא צריך לחזור ולתקן כבתחילה. בסדר? הוא בכלל, בהקדמה לעץ חיים, הוא כותב שמי ש... מי ראוי ללמוד בספר הזה וכולי, יש לו כל מיני עזרות כאלה מבילות. ואחד הדברים שאומר שם, האדם שהוא לא כועס. לא כועס. דבר שני, דבר נוסף, לגבי הנושא הזה של עיבור נשמה, יש בספר אורות התשובה דבר מאוד מעניין. יש, הפרק השני נדמה לי, יש תשובה פתאומית ותשובה הדרגתית. נכון, על ההתחלה הזה. מכיר את זה? מכיר. תשובה פתאומית ותשובה הדרגתית. הדרגתית, לאט לאט, אדם פורש מן הרע, עוזב את הרע וכו', ופתאומית, ופתאום, האדם הוא מתהפך לרצות בטוב וכו', ויסודה בעומק תעלומה. התשובה הזאת. אורות התשובה. הנה, זה פתאומית. בא מתוך איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה. ופעם אחת מכיר הוא את הרע ואת הכיור של החטא ונהפך לאיש אחר. כבר מרגיש הוא בקרבו השתנות גמורה לטובה. תשובה זו באה על ידי איזו הופעה שסגולה פנימית, על ידי איזו השפעה נשמתית גדולה, שראוי לחפש את נתיבותיה בעמקי תעלומה. יש שנה תשובה הדרגתית, לא בריקה עבריקה בקרבו להתהפך מן העומק של הרע אל הטוב, אלא מרגיש שצריך להיות הולך ומטיב דרכיו, אורחות חייו, רצונו, וכו', לאט לאט. הוא כובש את דרך היושר. פעם שאלתי את הרב אבינר עם התשובה הפתאומית, זה מה שכתוב בספר התניה על עיבור נשמה. הוא אמר לי וזה מה? אז עכשיו הוא הסביר לי משהו יפה. הוא אמר לי ש זה דומה לטרמפ. יש נשמה של צדיק שהיא תופסת טרמפ על האדם. מה זה טרמפ? הוא אמר, כשאתה תופס טרמפ, אז לא כל אותה שעובר אתה תופס טרמפ, אז אתה עולה, כי הוא מגיע למקום שאתה לא צריך. זאת אומרת, אדם שעולה על טרמפ, הוא יודע לאן האוטו הולך להגיע, והוא עולה, הוא מצטרף. זאת אומרת, מי שזוכה לעיבור נשמה, אז הצדיק הזה, נשמה של צדיק שמתעברת בו, היא יודעת לאן היא רוצה להגיע. שתשים לב לביטוי הזה. מתעברת, משון עובר, ולאט לאט מתחילה להתגלות. אבל פתאום באדם הזה, יש איזה מין צדיק גדול שהולך וכובש את את דרכו. שזה לא שהאדם הוא נהיה אדם אחר, כאילו רוכב עליו איזה משהו אחר. לא, זה הוא. אלא הוא קיבל עכשיו מנוע טורבו, כן? עד עכשיו הוא נסע על קורקינט, ופתאום הוא נסע על אופנוע 2500 cc. מבין פתאום וכו'. עוד פעם, זה תהליך, אבל יש לו סיוע ממרום, זה דבר פשוט.
אז אם
ככה,
כאילו,
אני
גם
תהליך
דיון הזה מישהו, אני חושב שאני מתחיל לקבל איזה שכר.
ברור, כן.
חיצוני לצורך העניין.
לא, זהו, זה לא חיצוני. כשאתה אומר נשמה, זה כבר פנימי. זה פשוט הוא קיבל, אמרתי לך, מנוע טורבו, אבל סוף סוף הוא הרוכב, הוא הנוסע. זאת אומרת, זה הבחירה שלו. אז זה מה שאמרתי לך, תפס טרמפ, יודע לאן הוא יגיע. כשאתה עולה על טרמפ, יכול להיות שפתאום יהיה לו פנצ'ר בגלגל, נכון? אבל עקרונית הוא בכיוון טוב, אז זה מה שאתה צריך, עולה. בסדר? והנה על דרך משל. זאת אומרת, ברור שהאדם לא ניתן את ממנו הבחירה החופשית, אבל כנראה שהוא עשה מעשים כאלה שהוא ראוי, שזה צורך הדור, צורך השעה, שהוא יקבל כוחות מיוחדים. יש אנשים כאלה שמקבלים כוחות מיוחדים. כמו אדם בעל רוח הקודש. הוא מרגיש שהוא אדם אחר, ושיש בקרבו עזר אלוהי. כך הרמב״ם כותב במורים נבוכים. ושהוא לא אותו אדם. אדם שיש לו רוח הקודש, אין לו ספק שיש לו רוח הקודש. הוא לא אומר, רגע, אולי יש לי, אולי זה לא. ברור לו שהוא, שיש לו. ויש לו עזר ממרום. וכו'. וגם יש מדרגות ברוח הקודש. זה לא הכל אותה מדרגה. יש בחינות שונות של רוח הקודש. הרב כותב, יש רוח הקודש על הדמיון, רוח הקודש על הרצון, על השכל, על הרגש, יש כל מיני סוגים שפעים כאלה. טוב, עד כאן. מה?
כבר נגמר.